ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם.
היא לא נותנת לי לנשום, אמר לי שאול כששאלתי אותו למה הם מתגרשים. ואז הוא התחיל לתאר את מערכת היחסים החודרנית שלו עם שרית. הם נשואים 12 שנה, אבל זה מרגיש לו כמו 100 שנים. היא אינטנסיבית, היא חודרנית, היא שתלטנית, היא דרמה קווין, והיא זוכלת לו מתחת לאור. קצת אחרי הנישואים, שאול התחיל להרגיש שאין לו אוויר, וניסה כל הזמן להרחיק את עצמו ממנה. אבל שרית לא אפשרה, להפך. ככל שהוא ניסה להרחיק אותה, ככה היא נהגה להידבק אליו, להצמד אליו, ולא אפשרה לו פרטיות כלשהי. לא במקלחת, לא בשירותים, לא בטלפון, לא במחשב, היא דרשה בתוקף לחדור לכל מקום, לדעת כל דבר, לדבר איתו כשהוא בשירותים, להתקלח יחד איתו, לקרוא לו את המיילים, לבדוק את היסטוריית הגלישה שלו ולדרוש הסברים מה הוא עשה בכל אתר ואתר. אמיתי לגמרי. וואו, זה קיצוני, הערתי, והוא הנהן ואמר, חכי, עוד לא שמעת כלום. בכל פעם שהוא ניסה לשים גבול, היא עשתה כזאת דרמה, ובכל פעם מחדש הוא ויתר בשביל להרגיע אותה, ושיש שקט, ושהילדים לא ישמעו. וכל גבול שהיא חצתה, רק הרחיב את החודרנות שלה, וגרם לה לשבור עוד ועוד מחסומים בדרך לכיבוש מלא של גופו, נפשו ופרטיותו. היו תקופות, הוא אמר לי, שהיא אמרה שהיא חייבת להתקלח איתי בשביל לוודא שאני לא מעונן במקלחת ואז מסרב לשכב איתה. הסביר לי שאול לאיזה רמת אובססיה שרית הגיעה. אבל ככל ששרית הרשתה לעצמה להיות יותר שתלטנית וחודרנית, ככה באופן טבעי ירדה משיכתו כלפיה, והוא דחה את הניסיונות שלה להתקרב אליו בלילות, והוא הפנה לגב, וכשהיא דרשה הסברים והשימה אותו שהוא צופה בפורנו ומענג את עצמו במקום לשכב איתה, הוא ממש הכחיש ואמר, מה פתאום, אני מאוד טרוד בעבודה, פשוט אין לי חשק. וככה שניהם הפכו למרירים יותר ויותר. היא הפכה למרירה כי היא חוותה ממנו דחייה, והוא כי פשוט זחלה לו בתוך הנשמה. אם הילדים היו סימפטומים דומים של שתלטנות, שרית ראתה בהם שלוחה שלה, והיא לא אפשרה לו לטפל בהם בכלל. היא אומרת שאני לא אחראי ואי אפשר לסמוך עליי, הסביר שאול ותיאר איך היא לא מאפשרת לו להיות איתם, אלא רק כשאין ברירה, וגם אז היא משאירה לו הוראות הפעלה מפורטות ברמה של איך לחתוך להם את הפירות. ואם לרגע חשבתם שמדובר בתינוקות או בפעוטות, טעות בידכם. שי, הבן הבכור, הוא כבר בן 8.5, ושלי, הבת שלהם, בת 7. לשלי היא בכלל לא מורשה לו להתקרב. אסור לו לקלח אותה, אסור לו להלביש אותה, ובכלל עדיף שלא יתקרב אליה יותר מדי. הוא הזדעזע כששאלתי אם היא חושדת בו שהוא פוגע בילדה מינית, או שהיא מייחסת לו איזה שהן נטיות פדופיליות, ואמר, מה פתאום, ושפשוט נראה לו שלא, ושהיא אף פעם לא אמרה לו דבר כזה, אבל זה אומר, את יודעת מה? בעצם אולי עכשיו כן, אבל רגע, בל נקדים את המאוחר. ואז הוא שתק רגע ואמר שהיא סיפרה לו שפעם היא הוטרדה מינית בילדות שלה על ידי בן דוד שלה, והיה סביב זה סיפור משפחתי גדול, וסיפרה שאימא שלה האמינה לה, ואבא שלה לא האמין, ולא אפשר לאימא שלה להגיש תלונה במשטרה, וכי זה היה תלונה נגד הבן של אחות שלו, ואז נוצר נתק במשפחה שנשאר עד היום. והיא עצמה לא הגיעה שעה אף פעם תלונה במשטרה נגדו, אבל גם לא ראתה אותו מאז בכלל. הוא אמר, אף פעם לא עשיתי את ההקשר הזה. אבל אולי היא לא נותנת לי להתקרב לילדים בגלל מה שהיא בעצמה עברה כשהיא הייתה ילדה. ואז הוא פשוט למד לחיות עם זה ככה, עם היעדר הגבולות, עם החודרנות, עם הדרמות, עם דחיקתו מגידול הילדים, הוא פיתח חיים משלו בעבודה. בעבודה הוא דווקא מוערך מאוד, הוא עובד במפעל ביטחוני, הוא משקיע המון שעות בעבודה שלו, במיוחד מאז השבעה באוקטובר, ובהתחלה שרית ממש התלוננה וניסתה לנהל גם את שעות עבודתו, אבל זה לא עזר לה. הוא היה חייב להיות בעבודה, ובגלל שהבעל של אחותה היה במילואים ובכלל לא היה בבית, היא הבינה שעדיף ככה, ושזה מפעל חיוני ובמקום מילואים, והיא ניחה לו. והוא מצא את עצמו מעדיף להיות בעבודה מאשר בבית. לא הופתעתי כששאול סיפר ששרית גם חולת ניקיון אובססיבית, במיוחד לפני פסח. היא דרשה משאול שישמור על הילדים, והוא רצה לקחת אותם להוריו בזמן שהיא מנקה, אבל זה בחיים לא קרה. הוא לא יעז לבקש, כי הוא ידע שהיא בחיים לא תסכים שהוא ייקח אותם להורים שלו בלעדיה. שרית כהרגלה הורתה לו לשעות עם הילדים בפארק ליד הבית. הכינה להם תיק עם מים וסנדוויץ'ים ומגבונים ופלסטרים, כאילו שהם יוצאים לטיול שנתי. אבל אמא שלו הלכה ונחלשה, ובכל החגים הם היו עם בני המשפחה שלה. הוא רצה לקפוץ להורים שלו, שזה במרחק רבע שעה נסיעה מהם, ולתת להם שעתיים של נחת עם הנכדים, רק הוא והם. טוב, אז מה הוא עשה? הוא נסע, הוא העיז לנסוע בלי לקבל אישור. אחרי שעה וחצי, היא סימסה לו שהיא סיימה לנקות ושיחזיר את הילדים הביתה. הוא לא ענה, ואז היא התחילה לחייג אליו. וכשהוא לא ענה, היא הגיעה לפארק והבינה שהם לא שם. הוא שכח שלילד שלו יש שעון חכם ושהיא רואה איפה שהיא נמצאת, היא בשליטה מוחלטת על הכל, והבינה שהם אצל ההורים שלו, ואז היא נסעה לשם. הוא בכלל לא שמע את הדפיקה בדלת, אבל הוא כן שמע את הצעקות המטורפות שהיא צרכה כשאבא שלו פתח את הדלת. איפה הילדים שלי? הוא חטף את הילדים, והיא פרצה לתוך הדירה כמו רוח שערה, והילדים ששמעו את הצרחות האלה התחילו לבכות ורצו אליה, והיא רצה אליו בחמת זעם כשהילדים נתלים עליה עם מבט של טירוף בעיניים, והניפה את היד שלה להקות אותו, ואז היא עצרה את עצמה והיא פשוט ירקה עליו, וזה היה משפיל, אפילו יותר משפיל מסתירה ומכה. הוא עמד כפוא וההורים שלו עמדו כפואים, והילדים השתתקו, ורק היא אמרה, אני גמרתי איתך, אין לך מה לחזור הביתה, והיא לקחה את הילדים והלכה. עכשיו מה שקרה זה שהיא הייתה בטוחה שהוא ירוץ אחריה והתחנן והצטער, אבל הוא לא עשה כלום, והוא נשאר אצל ההורים שלו, והוא הלך איתם לליל הסדר אצל אחותו, ואחותו הוא זרה מראש על ידי אמא שלו לא לשאול את שאול שום שאלה. וכל הערב כולם הביטו בו במבטים מרחמים. ובסוף בסוף, שכבר היו אחרי ארבע כוסות, הוא אמר, טוב, די להסתכל עליי ככה. אתם בטח יודעים שהייתי צריך לעשות את זה כבר מזמן, מזמן לפני שנים. ואז הסכר נפתח, וכולם במשפחה אמרו לו שהם לא מבינים איך היא השתלטה לו ככה על החיים, ואיך היא נתקה אותו מכולם, ואיך הוא השתנה, והפך להיות פשוט אדם כבוי. והם כולם אמרו שהם מקווים שהוא בחיים לא יחזור לשם. ואמו בכתה ואמרה, אני לא מאמינה למה שאני ראיתי היום. רגע, עצרתי את שטף סיפורו. מה גרם לך מראש ללכת להורים שלך בניגוד להסכמתה? נשבר לי, הוא אמר, והוא הסביר שהשעות הארוכות בעבודה מאז המלחמה נתנו לו קצת אוויר ממנה, ואז הוא נזכר איך זה לחיות בלי שהיא מנהלת לו את החיים, והוא החליט לשים לזה גבולות. הוא לא תיאר לעצמו שהתגובה שלה תהיה כל כך משוגעת. אבל בסופו של דבר, אולי זה דווקא לטובה, כי אם האירוע לא היה כל כך קיצוני ודרמטי, הוא כנראה היה ממשיך לחיות ככה לנצח, או עד שהיא הייתה זורקת אותו מהבית. ביום שלמחרת, היא סימסה לו שיחזור, והיא תשקול לסלוח לו על מה שהוא עשה. הוא לא ענה לה, ואז היא חסמה אותו בוואטסאפ, וענתה לו רק בהודעות אס-אמס, בעיקר בכללות קשות. הארור היום שפגשתי אותך, חתיכת חוטף ילדים, הייתה אחת ההודעות שהוא הציג בפניי. מאז פסח, היא לא מאפשרת לו לראות את הילדים, וגם לא להיכנס הביתה, לקחת את החפצים שלו, בטענה שהוא חוטף מסוכן. בסוף, מה שהוא עשה, הוא ביקש מחבר שלו שהוא שוטר, שידבר איתה, ויבקש ממנה שלפחות תכין לו את הדברים שלו. והשוטר באמת דיבר איתה, ולא היה לה נעים, אז היא אמרה, בסדר, סבבה, אני אכין לו תיק. אבל מה היא עשתה? היא ארזה תיק ושמה בו בגדי חורף וסוודרים שממש לא רלוונטיים למזג האוויר השרבי שהיה כאן. ובסוף שאול קנה הכל מחדש. כשהוא הלך לראות את הילדים בבית ספר, הם סמכו לקראתו, אבל מהר מאוד הם התכנסו בתוך עצמם ואמרו, אמא אמרה שחטפת אותנו. והוא הסביר שהוא לקח אותם לסבא וסבתא, וזה לא חטיפה. ושלי ביתו אמרה, אני אמרתי לה שאתה לא חטפת אותנו, אבל היא אמרה שאם היא לא מרשה, זה נחשב חטיפה. ככה אמרה הילדה. וכשהילדים סיפרו לה שהוא הגיע לבית הספר, היא שלחה לו לא פחות מ-40 הודעות מאיימות ומשתלחות, ובסוף היא כתבה שהיא תלך להגיש תלונה במשטרה ותגיד שהוא מתעלל בילדים ובמיוחד בשלי. רק אז הוא הבין שכדאי באמת רעיון טוב לפנות לייעוץ משפטי. אמהות שיש להם בעיית נפרדות מהילדים שלהם, שרואות בהן שלוחה שלהם ולא משאירות מקום לאבא בתמונה, מנהלות בדרך כלל מאבקים על הילדים. ואתה מתאר מקרה מאוד קשה, הסברתי לשאול. באמת? אני מקרה קשה, הוא שאל? לא לגמרי מודע לחולניות ולקיצוניות שבה החיים שלו מתנהלים. יש סיכוי שלא ייתנו לי לראות יותר את הילדים, הוא שאל, והעיניים שלו מלאו דמעות. יש סיכוי שיגידו שאני חוטף? אתה לא חוטף, זו לא חטיפה, ויש לי הרגשה שהיא מודעת לזה היטב, אחרת היא כבר הייתה מגישה תלונה במשטרה. הסברתי לו שחוקית, וכדאי שגם אתם תדעו, יש לו זכות לשעות עם הילדים שלו בדיוק כמו שלה יש זכות, שהילדים הם לא תחת חסותה, הם לא תחת האחריות הבלעדית שלה, ולמעשה אין לה זכויות החלטה עודפות על שלו. זה היה בלתי נתפס בעיניו, אבל זו המציאות המשפטית. יחד עם זאת, אמרתי לו, בשביל לא לפגוע בילדים ולהעמיד אותם בסיטואציה קשה, בוא נגיש בקשה מתאימה לבית המשפט. בסוף, כך הסברתי לו, אתה תהיה אבא נוכח ואתה תהיה אבא משמעותי הרבה יותר ממה שאפשרה לך כל החיים, אבל בוא תתכונן לדרך ארוכה. והוא הביט בי בעיניים עצובות ושאל, את חושבת שהיא נרקסיסטית?